كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רבי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. היום יום ראשון, טוב בכסלב, י' ז' בכסלב תשפ"ב, ב' מסכת תענית, דף ת'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו אנחנו לומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מרדכי בן עידה, רבי ישר אל משה בן שפרה דינה, שי בן חנה, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, מאיר בן פרחה, רחל בת שמס, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות תקצ"ה דיזיין, שלא תינשא היבמה לאחר עד שתחלץ. משורשי מצוות היבום, אכתוב מה שידעתי בו במצוות עשה של ייבום שבסדר זה. והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת וישלח. אז למדנו את דפים זין וחט במסכת תענית. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. נחזור על השאלות ונשיב הפעם את התשובות. שאלה ראשונה, מה לומדים מהפסוק יערוף כמטר לקחי? והתשובה, א', שמשול יום ירידת הגשמים כיום נתינת תורה, ב', שכל מי שאינו עוסק בתורה לשמה נעשית לו סם המוות. שאלה שנייה, מה דורשים מהפסוק כי האדם עץ השדה? והתשובה, שאם תלמיד חכם הגון הוא יתקיים בו ואותו לא תכרות, ואם אינו הגון יתקיים בו אותו תשחית וחרת. שאלה שלישית, לעניין מה הוקשו דברי תורה לעץ? והתשובה, לומר שכשם שעיצים קטנים מדליקים את הגדולים, כך תלמידי חכמים קטנים מחכימים את הגדולים. שאלה רביעית, לעניין מה נמשלו דברי תורה למים, יין וחלב? התשובה, לומר שכשם שאילו אינם נשמרים אלא בכלים פחותים, כך אין התורה מתקיימת אלא במי שדעתו שפלה. או כשם שאילו נפסלים בהיסח הדעת מועט, כך דברי תורה משתכחים אפילו בהיסח הדעת מועט. שאלה חמישית, מה השיבה הגמרא על מה שמצינו גם תלמידי חכמים יפים? והתשובה, לרשי שאם היו מכוערים היו חכמים יותר, ולתוספות שאם היו שונאים את יופיים היו חכמים יותר. שאלה שישית, על אילו דברים נכתב שנעצרים גשמים בשבילם? והתשובה, על ביטול תרומות ומעשרות, על מספרי לשון הרע, על עזי פנים ועל ביטול תורה ועל הגזל. שאלה שביעית, מהם הסיבות שהובאו לכך שקשה לתלמיד תלמודו כברזל? והתשובה, מפני שאין משנתו סדורה עליו ומפני שרבו לא הסביר לו פנים. שאלה שמינית, מה ביור הפסוק עם אישך הנחש בלא לחש? והתשובה, שאם יתקשו השמיים כנחושת מלהוריד גשם, הרי זה מפני שלא יתפללו כראוי. שאלה תשיעית, מה ההבדל בין דורס לטורף? מסביר רש"י, דורס הוא שהורג ואוכל במקום, וטורף הוא שהורג ומוליך תרפו למקום מחבואו ואוכל שם. השאלה האחרונה הייתה, האם אפשר שתתקבל תפילתו של אדם שאין ליבו שווה לפיו? והתשובה, ביחיד לא, אבל בציבור כן. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו, בדפים זין וחט במסכת תענית בערב שבת קודש, פרשת וישלח. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, טוב בכסלב, י' ז' בכסלב תשפ"ב, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ת' במסכת תענית. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ח' עמוד ב', 21 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רבי יצחק, אפילו שנים כשני אליהו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שבה הגמרא לעסוק בעניין הגשמים. אמר רבי יצחק, אפילו בשנים שכונות כשני אליהו, שהייתה בהם עצירת גשמים שלוש שנים רצופות, כפי שנאמר בספר מלכים א' פרק י' ז', שנשבע אליהו לאחיו שלא ירדו גשמים בגלל שבני דורו היו עובדי עבודה זרה, והבצורת הזו נמשכה שלוש שנים, ולאחר מכן שב המטר לרדת, אז אפילו בשנים שכונות כשני אליהו, וירדו גשמים ממירה שהחלו לרדת גשמים בערבי שבתות, גשמים אילו אינן אלא סימן כלל א', שמכבידים הם על היוצאים לקנות את צורכי השבת. ומוסיפה הגמרא, היינו דאמר, זה מה שאמר רבא בר שילא, קשה יום הדמיטרה כיום הדדינה, קשה יום הגשמים שאין בני אדם יכולים לעשות בו צורכיהם, כיום הדין, כלומר, כשם שבימי שני וחמישי בהם מתאספים אנשים בבית הדין לדון זה עם זה, יש רעש והמולה מחמת התנצחותם, כך ביום הגשמים יש רעש רב, מחמת ירידת הגשמים וגורמים הם לתור אחרא, וכל שכן שיש קושי בירידתם בערב שבת, משום שבגללם מתקשים האנשים לקנות את צורכי השבת. ולא אמר שם מציע לגרוס בדברי רבא בר שילא, קשה יום הדמיטרה ביום הדדינה. במקום לומר כיום הדדינה. כלומר, קשה יום המטר ביום הדין, שכן בימים שני וחמישי באים בני הכפרים לעיירות, באים יושבים בתי הדין להידיין בהם, וביום שיורדים הגשמים יש להם קושי רב בהליכתם. ואם בשני וחמישי גורמים הגשמים בירידתם קושי לאלו ההולכים לבית הדין, הרי שבערב שבת גורמים הם קושי לכל העולם, שהרי כולם זקוקים ללכת לשוק ולקנות את צורכי השבת. והיה הגמרא ממרא דומה לזו, אמר המימר, היא לא דצריך לבריאתה, אם לא שהגשם היה נצרך לבריאות, באינן רחמי ומבטלין עלי. היינו מתפללים ומביאים לידי כך שהתבטלו הגשמים, משום שיש בירידתם תורח רב לבני אדם, ומחמתם אינם יכולים לצאת ולבוא. ואמר רבי יצחק, שמש הזורחת בשבת, צדקה היא לעניים שמתעדנים הם בה, וביום קר אף מתחממים בה. שנאמר בספר מלאכי פרק ג' פסוק ח', וזרחה לכם יראי שמי, שמת צדקה ומרפא בכן אפיה. כלומר, השמש תזרח עליכם שומרי השבת המכונים יראי שמי, ותהיה לכם צדקה ומרפא. והשמש טובה לעניים במיוחד דווקא בשבת, משום שדורשת הגמרא במסכת סנהדרין בדף קופה א' מן הפסוק, כל ימי עני רעים, בספר משלי פרק ט"ו, שאפילו שבתות וימים טובים בהם העני נח ואוכל, אלו ימים רעים עבורו, שכן אינו רגיל לאכול הרבה בכל ימות השבוע, ולכן כשאוכל בשבת יותר מהרגלו, נגרם לו מכך חולי מעיים. אבל כשזורחת השמש, מרפא היא את מעיהם של העניים, ויכולים הם ליהנות מאכילתם בשבת. כך מסביר עיון יעקב על העין יעקב. ואמר רבי יצחק, גדול וחשוב יום הגשמים, שאפילו פרוטה שבכיס, אפילו מעשי ידי אדם שאינם תלויים בגשמים, מתברכת. מתברכים בו, שנאמר בספר דברים פרק כוח פסוק י' ב', יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארציך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך. כלומר, כשיתן הקדוש ברוך הוא מטר על הארץ, אז יברך את כל מעשי הידיים. ואמר שם מסביר מה הכוונה לפרוטה שבכיס, שהיא דווקא היא מתברכת בירידת הגשמים, כי כאשר יורדים גשמים מרובים, אז התבואה והפירות נמכרים בזול, ואדם אינו צריך להוזיל מכיסו ממון רב, בכדי לקנותם, נמצא איפה, שעל ידי כך, שיורדים גשמים, מתרבה הפירוטה שבכיסו. ואמר רבי יצחק, אין הברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. דבר שנעלה מן העין, ואין מניינו ידוע. כלומר, ריבוי הדבר מעיליו, זה בדבר הסמוי מן העין, שנאמר, יצב השם מתתך את הברכה באסמך, ונדרשת תיבת באסמך מלשון סמוי, וכך מתפרש הפסוק, יצווה השם את הברכה בדבר הסמוי מן העין. ובעל הטורים על הפסוק כותב, שערכה המספרי בגמטריה של תיבת באסמך, יחד עם התיבה עצמה, הוא כשל ערכה המספרי של התיבות, זהו סמוי, וזהו רמז לכך שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. ובטעם הדבר שאין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, כותב המהרש"א, שהוא משום עין הרע של האדם המונעת את הברכה מלחול, ולכן רק בדבר הסמוי מן העין שולטת הברכה. אבל התורת חיים דוחה את טעמו של המהרש"א, שהרי לכמן הגמרא אומרת שהמודדת גורנו לא יברך השולח ברכה בקרי הזה, לאחר שמדד, משום שהברכה אינה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, והאדם הרי אינו עושה עין הרע לעצמו. ולכן התורת חיים מבאר שהטעם הוא משום שאין דרך כבוד של הנס והברכה לבוא אלא בסתר, כמו שמצינו אצל אלישע שאמר לאשת עובדיה, וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך. ספר מלכים ב' פרק ד' פסוק ד', כדי שתשרה הברכה על השמן ויתרבה ויתמלא. ודומה לזה כותב השפת אמת שדרך הנס להיות בהסתר, כי הטבע אינו משתנה בפרסיה, בגלוי. ויהיה הגמרא דרשה דומה לזה, תנא דבי רבי ישמעאל, שנה, החכם מבית מדרשו של רבי ישמעאל, אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו, שאינו נראה לעיניים, שנאמר יצב השם מתחה את הברכה באסמך, בתבואה הגנוזה והצורה באוצרך, ואינה גלויה לעיניים. והרייף על העין יעקב בייר, שנחלקו רבי יצחק ותלמידי רבי ישמעאל, מתי אין הברכה שורה. לדעת רבי יצחק, אף דבר הגלוי לעין כל זמן שאין מניינו ידוע, שורה בו הברכה. רק לאחר שנמנע, שספרו אותו, פוסקת ממנו הברכה. אבל לדעת תלמידי רבי ישמעאל, גם אם אין מניינו ידוע, כל זמן שהעין שולטת בו, לא שורה בו הברכה. וכן להפך, כשהעין לא שולטת בו, שורה בו הברכה, גם אם מניינו ידוע. ואילו אמר שכתב, שאין פה מחלוקת, מתי אין הברכה שרויה, אלא המחלוקת כיצד לומדים זאת מן הכתוב באסמך. לדעת רבי יצחק, תיבה זו מתפרשת מלשון סמוי מן העין, ואילו לדעת תלמידי רבי ישמעאל, תיבה זו מתפרשת מלשון אוצר, שרק בדבר הנמצא באוצר ואין העין שולטת בו, שורה בו הברכה. ויהיה הגמרא ברייתא האמורה הוראה למעשה שיוצאת מן הדבר הזה. תנו רבנן נכנס למוד למדוד את גורנו, אומר, יהי רצון לפניך השם אלוקינו שתשלח ברכה במעשה ידינו. התחיל למוד, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם השולח ברכה בקרי הזה. מדד ואחר כך ברך את הברכה הזו, הרי זו תפילת שווא, שלאחר המדידה שוב אין הברכה יכולה לחול בגורן הזה, לפי שאין הברכה מצויה, לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין. אומרת הגמרא, קיבוץ, גייסות, צדקה, מעשר, פרנס, סימן. סימן לממרות שתאמר הגמרא עכשיו בהמשך. מה שאמרנו, קיבוץ זו ממרה אודות מעלת יום הגשמים. אמר רבי יוחנן, גדול וחשוב יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות, שהתקבצו ישראל ממקומותם, ממקומות גלותם וישובו לארצם, שנאמר בתהילים קרוב, שובה השם את שביתנו, השיבה את השבייה שלנו, כאפיקים בנגב, אפיקי נחלים בנגב, כלומר השיבנו מן השבי ונשמח בזה, כמו השמחה נגרמת בעת שהמים זורמים באפיקי הנחלים לאחר שהארץ הייתה יבשה. נגב הוא לשון יובש. על הפסוק בספר בראשית, והנה חרבו המים, מתרגם התרגום נגיבו. הרי שישבה כתוב את יום קיבוץ גלויות לזרימת המים באפיקים הבאה על ידי ירידת הגשמים. רבי יוחנן פירש בדרשתו שאפיקים היינו אפיקי נחלים, כלומר מקום בו המים זורמים. כעת הוא מפרש את המקור לכך. ואין אפיקים אלא מטר. לשון מקום זרימת מים ומטר, שנאמר בשירת דוד כשניצל מיד אויביו, ובתוך דבריו הוא משבח את הקדוש ברוך הוא על קריאת ים סוף, בספר שמואל ב' פרק כ"ב פסוק ט"ז, ויראו אפיקי ים, נראו מוצאי הים, כלומר נתגלתה קרקעית הים משום שנפקעו המים, הרי שתיבת אפיקים משמעותה מקום בו המים זורמים. ואמר רבי יוחנן, גדול וחשוב יום הגשמים, שאפילו גייסות גדודי חיילים פוסקות בו מלהילחם, שנאמר בתהילים סמכי, תלמיה רבי נחת גדודיה. והפסוק נדרש כך, בזמן שאתה מרווה את התלמים, הם חריצי המחרישה בגשמים, דהיינו תלמי ערבה, אז גדודי החיילים נחים ואינם יוצאים להילחם, נחת גדודיה. ולמרות שלאלה אמרה הגמרא שההפרעה נגרמת לעוברים ושבים מחמת ירידת הגשמים קשה היא לעולם, מכל מקום מה שהחיילים פוסקים מלהילחם מחמת הגשמים, זו טובה לעולם. מביאה הגמרא ממרא אודות סיבת עצירת הגשמים, ואמר רבי יוחנן, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים, ואין נותנים. מבטיחים לתת צדקה בפני רבים ולבסוף אין נותנים. שנאמר בספר משלי פרק חפי פסוק י' ד', נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתהלל במתת שקר. כלומר הסיבה לכך שאף שיש עננים ורוח מכל מקום אין גשמים, היא בשל המבטיח לתת צדקה ברבים ומתכבד בכך, ולבסוף אינו מקיים את הבטחתו. וכמו שהפוסק צדקה ברבים לשם כבוד נותן תקווה בלב העניים ולבסוף תקוותם נכזבת, כך השמיים מתמלאים בעננים ונותנים תקווה בלב האנשים שירדו גשמים ולבסוף תקוותם נכזבת. ואמר רבי יוחנן, מה ידכתיב, מה כוונת הכתוב בספר דברים פרק י' ד' פסוק כ"ב? עשר תעשר, יש לדורשו כך, עשר בשביל שתתאשר, כלומר עשה מצווה זו של מעשר שעל ידה תתאשר. כלומר לפי דרשה זו נקרא הכתוב, תאשר בשין ימנית מלשון עושר. כך אומר המהרש"א בפירושו הראשון, ובדרך נוספת הוא מבאר שגם לפי דרשת הגמרא משמעות התיבה מלשון מעשר, אולם כפה לכתוב את דבריו עשר תעשר לומר שתעשר שוב ושוב, כלומר תן מעשר ותזכה בכך שתצמח לך תבואה נוספת שאף אותה תצטרך לעשר. כך פירש רבינו חננאל. מביאה הגמרא מעשה בו מוזכרת הדרשה הזו, אשכחי רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש, רבי יוחנן פגש את ילדו של ריש לקיש. ילד זה היה בן אחותו של רבי יוחנן שנישאה לריש לקיש. והטעם שרשי טורח לציין זאת בכדי ליישב את דרך דיבורו של הילד לרבי יוחנן במיעוט כבוד, כפי שנראה בהמשך דברי הגמרא. ואת הסיבה שרבי יוחנן לא הקפיד על כך, כך מסביר הראש משביר. ועוד מציין רשי כי מעשה זה הרע לאחר שמת ריש לקיש, כפי שמוכח מדברי הגמרא להלן. אם כן, רבי יוחנן פגש את ילדו של ריש לקיש, אמר לי, אמר לו רבי יוחנן, אימה לי פסוקך, אמור לי פסוק שלמדת, אמר לי, אמר הילד, למדת את הפסוק עשר תעשר. המשיך הילד ואמר לי לרבי יוחנן, ומה יעשר תעשר, מה פשר הכפילות בפסוק הזה? אמר לי רבי יוחנן, כפילות זו נדרשת כך, עשר בשביל שתתאשר. אמר לי, שאל הילד מנהלך מניין לך? והילד התכוון לשאול, מניין לך שמותר לתת מעשר מתוך כוונה להתאשר, כפי שמשתמע מדבריך? אולי אין כוונת הכתוב להורות בכפילות, אלא שנותן מעשר אכן יתאשר, אבל אין לתת מעשר לשם כך, שהראשונים במסכת אבות אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אבל רבי יוחנן לא חשב שהילד חכם כל כך, והבין שמתכוון לשאול בפשטות, מניין שהמעשר גורם לעשירות. אמר לי, השיב לו רבי יוחנן, זיל נסה, לך ותנסה, תעשר את תבואתך ותראה שתתאשר. אמר לי, אמר לו הילד, הוא משאר לנסוי לקדוש ברוך הוא, האם מותר לנסות הקדוש ברוך הוא? האם מותר לעשות מצווה מתוך כוונה לבחון אם ייתן לו הקדוש ברוך הוא שכר על כך? והכתיב, נאמר בספר דברים, פרק ו' פסוק ט"ז, לא תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם במסע. שהיו בני ישראל ברפידים שבתקופה מאוחרת יותר נקראה מסע, תמו המים שבקהיליהם וצמו העם למים. ואז הלינו על משה ואמרו, תן לנו מים ובזה נדע האם יש השם בקרבנו ואז נלך אחריו, או שאין השם בקרבנו ונעזבהו. ובפסוק זה מזהיר הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ישובו וינסו את השם כדרך שניסו אותו במסע, כלומר, אל תאמרו אם נצליח כשנעבוד לפניו נשמור תורתו ואם לא נעזבהו. אמר לי, השיב לו רבי יוחנן, אחי אמר רבי יושעיה. כך אמר רבי יושעיה, בכל המצוות אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא חוץ ממצווה זו ממעשר שבה מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא. שנאמר, הרי נאמר בה במפורש בספר מלאכי, פרק ג' פסוק י' הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי ובחנון הנה בזאת, אמר השם צבקות אם לא אפתח לכם, את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. הרי שהתיר הכתוב לבחון את הקדוש ברוך הוא במצווה זו של נתינת מעשרות. וביור הפסוק, הביאו את המעשר אל בית האוצר הנמצא בבית המקדש, בשביל שיהיה מזון מצוי לכהנים וללוויים, ותבחנו אותי במצווה זו אם אני משלם את שכר המצווה, ונשבע אני לכם שאפתח לכם בשכר המצווה את ארובות השמיים ואשפוך עליכם ברכה, וכל כך תרבה התבואה שלא יהיה לכם מספיק מקום לעצור את התבואה. כאשר התברר לילד כי שונה היא מצוות מעשר משאר המצוות ובה התיר הכתוב לנסות הקדוש ברוך הוא, הבין כי מותר אף לקיים את מצוות המעשר מתוך כוונה להתאשר. ובזה התיישבה גם שאלתו הראשונה, כיצד מותר לקיים את המצווה כדי לקבל שכר. תוך כדי הבאת המעשה דורשת הגמרא את סיום הפסוק הנזכר בספר מלאכי. מהי, מה כוונת הכתוב עד בלי די? אמר רמי בר חמה, אמר רב בשמו של רב, עד שיבלו, יתייגעו ויתעיפו שפתותיכם מלומר להשם, די לנו במה שנתת. אומר אמר המשיף, בליל הסדר אנחנו אומרים את הפיוט דיינו, ובו מציינים 15 טובות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, ועל כל אחת מהם אומרים אנו דיינו, כלומר, היה לנו די בטובה הזו בלבד. על אחת כמה וכמה, עלינו להודות לקדוש ברוך הוא שהוסיף והיטיב עמנו. בפסוק זה מבטיח הקדוש ברוך הוא שהיטיב עמנו כל כך, עד שכבר לא נוכל לספור את הפעמים, בהם נאמר דיינו על כל אחת מהטובות שהיטיב עמנו. מסיימת הגמרא את המעשה, אמר לי הילד, יאבת, מה תיאתם לאי פסוקה? אם הייתי מגיע בלימודי לפסוק הזה בספר מלאכי, לא אבת צריך נלך, לא הייתי צריך לדרשתך עשר בשביל שתתאשר, ולעושי הרבך ולדבריו של רבי עושי הרבך, שכן מעצמי הייתי מבין את הפסוק בספר מלאכי שמותר לנסות הקדוש ברוך הוא במצוות מעשר, וממילא הייתי דורש את הפסוק עשר תעשר, עשר בשביל שתתאשר. מספרת הגמרא מעשה נוסף שהראה לרבי יוחנן עם ילדו של ריש לקיש, ותו אשכחי, ופעם נוספת מצאו רבי יוחנן לינוקי דה ריש לקיש דייתי ואמר שישב ואמר את לשון הפסוק בספר משלי פרק י' פסוק ג', איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו, כאשר האדם חוטא בטיפשותו, מסלף הוא בכך את דרכו וגורם שיבואו עליו פגעים, ובשל כך אותו אדם יזעף בליבו על השם, ואינו מבין שעונשים אלו מגיעים לו בשל חטאיו. יתיב רבי יוחנן, ישב רבי יוחנן וכמיתמה, היה תמיה, וכך אמר, מי כמיד דדקטיבי בכתובי דלא רמיזה באורייתא? האם יש דבר הכתוב בספרי הכתובים שאינו רמוז בתורה? והרי התורה היא היסוד לספרי הנביאים והכתובים, אם כן איכן רמוז הפסוק הזה בתורה? אמר לי, ישיב לו הילד, אתו, המי לא רמיזי? האם פסוק זה בספר משלו אינו רמוז בתורה? והכתיב, הרי נאמר כשהתגלה לאחי יוסף שהוא שב ללוי הכסף ששילם בעבור התבואה ופחדו, שנעשה להם כן בשביל להעליל עליהם עלילה נוספת, כפי שמפרש רשי בספר בראשית פרק מ"ב פסוק כוח, נאמר וייצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו למור, מה זאת עשה אלוקים לנו? בלשון תערומת, מדוע מייסר אותנו הקדוש ברוך הוא ולא תלו את הדבר כעונש על מכירת יוסף? בוודאי שהבינו אחרי יוסף שכל הקורא אותם במצרים הוא עונש על מכירת יוסף, כפי שאמרו איש על אחיו. אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו את צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת. כנאמר מפורשות בספר בראשית פרק מבית פסוק חפ"א, ומכל מקום, הלשון הזו, מה זאת עשה אלוקים לנו, מורה שהייתה להם גם תערומת על הקדוש ברוך הוא, כך אומר המהרש"א. אז רבי יוחנן התפעל מחריפותו של הילד ורצה לראותו דל עיני וחזבי. הגביע את אפפי עיניו ואיבית בו. לעת זקנותו של רבי יוחנן היו אפפיו מכסים את עיניו, היה מסתייע במזלגות של כסף להרים את אפפיו כדי שיוכל לראות. כך מפרש רש"י על פי הגמרא במסכת בבא קמא בדף קי"ז. ושם בגמרא מוזכר שגבות עיניו היו ארוכות והן היו שמכסות את עיניו. את יאי מהפקיטי, באה אמו של הילד, דהיינו אחותו של רבי יוחנן, הוציאתו משם, ואמרה לי, אמרה לבן שלה, תמי קמי, דולו לעבד לך, כדי עבד לעבוך, פה ועבור מלפניו של רבי יוחנן, כלומר הסתלק מכאן, כדי שלא יעשה לך כפי שעשה לאביך, שנתן בו עיניו, והמיתו. הגמרא במסכת בבא מציע בדף דף מספרת, כי בתקופה מסוימת בחייו הרש לקיש שם הארץ, והיה שודד. רבי יוחנן פגש בו והבטיח לו את אחותו לאישה אם יחדל להיות ליסטים ויעסוק בתורה, ואכן ריש לקיש נענה להצעתו, והחל ללמוד תורה מפי רבי יוחנן עד שנעשה לגדול בתורה. באחת הפעמים נפלה ביניהם מחלוקת בנוגע לדין מסוים, ובתוך כדי הדברים אמר ריש לקיש משפט שהשתמע כזלזול במה שרבי יוחנן לימדו תורה. דעתו של רבי יוחנן נחלשה מכך, ובשל כך נתן בו עיניו ומת לא עלינו. הביאה הגמרא מאמרה נוספת בעניין הגשמים, ואמר רבי יוחנן הקדוש ברוך הוא מוריד מטר לעולם אף בשביל יחיד הזקוק לו, כלומר, אף אם אין צורך במטר אלא לאדם אחד, כגון שזרה אחר הזמן שזורים כולם או שגר בעיר שכולם נוחרים, בזכותו מוריד הקדוש ברוך הוא מטר לעולם. אבל הקדוש ברוך הוא אינו מביא פרנסה, שפע של טובה ומחיה לכל העולם בשביל יחיד הנזקק לה, אלא בשביל רבים. המטר אינו הכרחי לצמיחת התבואה. אולם, אף בעת שיורד מטר, פעמים צומחת תבואה מועטה ופעמים תבואה מרובה, בכוחו של היחיד לגרום להורדת מטר רק בכדי שיצמחו תבואותיו כתבואות שאר בני אדם בשנה זו, על פי מה שנגזר בראש השנה. אבל אם זקוק הוא לברכה מיוחדת שתשרה בתבואה, אין בכוחו לגרום לכך שתהיה ברכה מיוחדת בשדהו, רק אם הרבים צריכים לכך, בכוחם לגרום שיתפך דין השנה. כך אומר רש"י. מפרשת הגמרא את המקור לכך. מטר בשביל יחיד הכתיב בספר דברים פרק כוח פסוק י"ב, יפתח השם לך את תוצרו הטוב, לתת מטר ארצך, ארצך לשון יחיד, מכאן שיוריד הקדוש ברוך הוא מטר אף בשביל היחיד. אבל פרנסה הקדוש ברוך הוא מביא רק בשביל רבים, דכתיב. בנוגע למן, שהיה שפע של טובה ומחיה לישראל, ספר שמות פרק ט"ז פסוק ד', ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם, לכם לשון רבים. ומשמע שרק בשביל הרבים הביא הקדוש ברוך הוא את הפרנסה. ומסביר אור החמה, המן היה צורך קיומי לישראל ובלעדיו היו מיתים במדבר שאין בו דברי מאכל. ואף על פי כן מדמה אותו הגמרא לפרנסה ולא למטר, משום שהיה בו גם ריבוי ברכה. כמפורש בתורה, והממעית לא יחסיר. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן מברייתא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא על מסכת סוטה. שלושה פרנסים טובים, שלושה מנהיגים טובים עמדו לישראל במדבר, ואילו הן משה ואהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ששימשו את ישראל במדבר ניתנו על ידם. ואילו הן באר, באר המים, וענן, עמוד הענן שהיה מכשיר לפניהם את הדרך, ומן. כשהלכו ישראל במדבר לפתה אותם אבן שהוציאה מים באורח נס וממנה שאבו ישראל מים במדבר. ולכמן מפרשת הברייתא שאבן זו ניתנה לישראל בזכותה של מרים. ולכן היא מכונה בגמרא במסכת שבת דף למד ה' בערה של מרים. והבער הייתה נמצאת בפתח חצר המשכן סמוכה לאוהלו של משה, אומר הילקוט שמעוני. וממי בערה של מרים התקשטו בנות ישראל במדבר. כך נאמר בשיר השירים רבה. ומסורת בידי חז"ל שבעירה של מרים נגנזה בימה של טבריה, היא הכינרת. וכך אמרו במסכת שבת בדף למד ה', הרוצה לראות את בעירה של מרים יעלה לראש הכרמל, ויצפה ויראה כמין כברה בים, וזוהי בעירה של מרים. עם מותה של מרים לקראת סיום המסע במדבר, חדלה האבן מלהוציא מים. לאחר מכן ניקה משה את האבן ושבה להוציא מים עד יום מותו של משה. אז הבאר המים, שהייתה מתנה טובה, ניתנה בזכות המנהיגה הטובה מרים. וענן, ב-40 השנים שהיו בני ישראל במדבר, הקיפו אותם 7 עננים, 4 עננים הקיפו אותם מ-4 רוחות השמיים כדי שלא תשלוט בהם עין הרע, ומעליהם היה ענן נוסף כדי שלא ישלוט בהם שרף, שמש, גשם וברד. מתחתיהם היה ענן נוסף שהיה עוטף אותם כמו שעוטף האומן את היונק, בסודרו. מלבד עננים אילו שהקיפום היה ענן שהלך לפניהם במרחק הליכה של 3 ימים, וענן זה היה מכשיר את הדרך, מנמיך את הערים ומקביע את הבקעות והורג את כל הנחשים, הסרפים והקרבים שהיו במדבר. כך נאמר במחילתה על פרשת בשלח. וענן זה שהיה הולך לפניהם הוא המכונה בכתוב עמוד הענן, והיה משמש רק ביום ובלילה, היה מתחלף בעמוד האש, היה מאיר להם. וכל שבעת העננים שהקיפו מכונים ענני הכבוד. ולהלן מפרשת הברייתא שעמוד הענן היה בזכות אהרון, ומהמשכה של הברייתא נראה שאין הכוונה דווקא לעמוד הענן, אלא כל ענני הכבוד היו בזכותו של אהרון. ומן הוא לחם מן השמיים שירד לבני ישראל בזמן שהייתם במדבר, ומכיוון שישראל לא ידעו את שמו, כינו בשם מן, כלומר, אוכל מוכן ומזומן. אם כן, נאמר בברייתא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, ואילו הם משה ואהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואילו הם באר וענן ומן. מפרט את הברייתא בזכות מי מהמנהיגים התקבלה כל אחת מן המתנות. את באר המים קיבלו ישראל בזכות מרים, את עמוד ענן קיבלו ישראל בזכות אהרון, ואת המן קיבלו ישראל בזכות משה. כאשר מתה מרים ותמה זכותה, נסתלק הבאר, שנאמר בספר במדבר פרק ח' פסוק א', וישב העם בקדש ותמת שם מרים, וכתיב בתראי מיד בפסוק שלאחריו נאמר, ולא היה מים לעדה. משמע, שבגלל מיטתה חדלה הבאר מלהוציא מים, ומכל מקום חזרה באר המים בזכות שניהם, משה ואהרון. שהרי נאמר בספר במדבר פרק ח' פסוק ח', קח את המטה, ואקאל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, ומכך ששניהם היו מצווים לדבר אל הסלע, משמע שבזכות שניהם הייתה הבאר קיימת לאחר מיטת מרים. כשמת אהרון ותמה זכותו, נסתלקו ענני הכבוד והבאר, שנאמר אחר מיטת אהרון בספר במדבר פרק כ"א פסוק א', וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב קיבה ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ואיש במנו שבי. ודרשו חכמים מהי השמועה ששמע מלך ערד שעליה נאמר וישמע הכנעני שבשלה החליט לצאת למלחמה עם ישראל? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד שהגנו על ישראל מפני המזיקים, וכסבור מלך ערד סבור היה שניתנה לו רשות להילחם בישראל. והיינו דכתיב בפסוק שלפניו, והירו כל העדה כי גבה אהרון. המרמז על כך שנסתלקו ענני הכבוד לאחר מותו של אהרון. פוסקת הגמרא עכשיו מלהביא את הברייתא, ומפרשת כיצד נרמז כך בפסוק. אמר רבי אבאו, אל תקרי ויראו, כלומר שראו ישראל את מותו של אהרון. כי ישנו קושי לפרש את הפסוק כפשוטו. כי הרי נאמר שאהרון מת בראש ההר, ולאחר מיטתו ירדו משה ואלעזר מן ההר, ומשמע שרק הם היו על ההר בשעת מיטתו, וכיצד איפה ראו כל ישראל את מותו? אז לכן אומר רבי אבאו, אל תקרי ויראו, כלומר שראו ישראל את מותו של אהרון, אלא ויראו, כלומר הם ישראל נראו ונתגלו על ידי אחרים, וזאת משום שבמיטת אהרון הסתלקו ענני הכבוד שהיו מסתירים את ישראל. והמשך הפסוק, בהתאם לדרשה הזו מתיישב כדי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, התיבה כי משמש בלשון התורה בארבע לשונות, פירושים ומשמעויות שונות, פעמים שבא אי במשמעות אי, א' י', אם לשון תנאי, כגון במצוות שילוח הקן נאמר כי יקרא כאן ציפור לפניך, שפירושו אם יקרא ציפור לפניך, פעמים שבא במשמעות דילמה, שמה בתמיה, כגון וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע, שפירושו שמה תאמרו מה נאכל בשנה השביעית מאחר שלא נזרע. פעמים שבא במשמעות אלא חוסר הסכמה והבעת דעה שונה, לא כך אלא אחרת. כגון ויומר לא כי צחקת, שפירושו לא כמו שאת אומרת אלא צחקת. ופעמים בא במשמעות דעה שהרי, כלומר נתינת טעם לדבר. כגון עודו להשם כי טוב, שפירושו עודו להשם שהרי בגלל שהוא טוב. ואף כאן מתפרשת התיבה כי במשמעות דעה, נתינת טעם, כלומר, ישראל נראו ונתגלו בגלל שמת אהרון והסתלקו ענני הכבוד. שבה הגמרא וממשיכה בהבאת דברי הברייתא, ומכל מקום חזרו שניהם הבאר וענני הכבוד בזכותו של משה, וכשמת משה נסתלקו כולן, הבאר, ענני הכבוד והאמן. מבארת הברייתא מניין שהבאר, ענני הכבוד והאמן נסתלקו כולם במיטת משה, שנאמר בספר זכריה, פרק י' פסוק ח', ואחיד את שלושת הרועים המנהיגים בירח אחד בחודש אחד. ולפי פשוטו דברי הכתוב נסובים אודות שלוש משפחות מלוכה שהרג יהוא בחודש אחד בגלל שהשחיתו דרכיהם, והברייתא דורשת את הפסוק הזה בנוגע למרים, אהרון ומשה. שלושת הרועים המוזכרים בפסוק הזה אינם מרים, אהרון ומשה, שלא לא מצינו שהיו לישראל שלושה מנהיגים בעת ובעונה אחת אלא הם. ומתעוררת השאלה וכי בירח אחד מתו? והלא מרים מתה בחודש ניסן, כפי שנאמר, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותיקבר שם. ובתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק הוא מציין שזה היה בעשירי בחודש, ואהרון באלף באב, כפי שנאמר בספר במדבר פרק למד ג' פסוק למד ח', והיה לאהרון הכהן אל אור הר על פי השם, וימת שם בשנה 40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. למשה בזין באדר. בתורה לא נכתב במפורש תאריך פטירתו של משה, אבל במסכת מגילה בדף י' ג' עמוד ב', זה מפורש בגמרא וניתן ללמוד זאת מתוך הפסוקים, שכן בני ישראל התאבלו על מותו של משה במשך 30 יום, ובמשך 3 ימים לאחר מכן הכינו את עצמם לעבור את הירדן. נמצא איפה? שמשה נפטר 33 ימים קודם שעברו ישראל את הירדן, ומכיוון שישראל עברו את הירדן בעשירי לחודש ניסן, כאמור בספר יהושע פרק א', הרי שמשה נפטר בזין באדר. אז אם כן רואים ששלושתם לא נפטרו בחודש אחד, אלא מלמד שנתבטלו 3 מתנות טובות שניתנו על ידן ונסתלקו המתנות כולן בירח אחד. נמצא איפה שלאחר מותו של אהרון היו קיימות כל המתנות, ורק משמת משה נסתלקו כולן. עכשיו מסיימת הגמרא את קושייתה על דברי רבי יוחנן מן הברייתא הזו. אלמא אשכחן, הרי שמצינו שמביא הקדוש ברוך הוא פרנסה אף בשביל היחיד, שאל להוריד הקדוש ברוך הוא מן לעם ישראל בזכותו של משה בלבד, וכיצד אמר רבי יוחנן שאין הקדוש ברוך הוא מביא פרנסה לרבים בעבור היחיד? תרץ את הגמרא, שייני משה, שונה הדבר אצל משה, כיוון דלרבים הוא באי, ביקש רחמים ופרנסה עבור הרבים, אז אף שבזכותו הגיע המן, כרבים דמי, נידון הדבר כצורך הרבים, שעבורם משנה הקדוש ברוך הוא את דין השנה. ואילו רבינו חנן אל גרס בגמרא, שייני משה רבינו, כיוון דאל עם זכות היא כרבים דמי. דהיינו שהגמרא מתרצת שגם בשביל היחיד מביא הקדוש ברוך הוא פרנסה לעולם, כשזכותו חזקה מאוד. מביאה הגמרא מעשה בו מוזכר הפסוק בספר זכריה. שלושת האמוראים, רב הונא בר מנוח ורב שמואל בר אידי ורב חייא, הגיעו ממקום הנקרא וסטניה. אבי שכיחי קמי דרבה היו מצויים לפני רבה ולמדו ממנו תורה, כי נח נפשי דרבה. כאשר נפטר רבה, עתו לקמי דרב פאפה, באו לפני רב פאפה ללמוד ממנו תורה. כל אימת דאבי אמר לו שמיתה ולא אבי מסתברה לו. כל פעם שהיה רב פאפה מלמד אותם שמועה שלא הסתברה להם, אבו מרמזי העדדי היו מסתכלים ומביטים זה על זה כרמז לכך ששמועה זו אינה מתיישבת עם שמועתו של רבה. חלש דעתי, חלשה דעתו של רב פאפה. הקריאו בחלמי, הקריאו לרב פאפה בחלומו את הפסוק בספר זכריה, פרק י' פסוק ח', ואחיד את שלושת הרועים כרמז לכך שרוצים להחיד חס ושלום את שלושתם בגלל שמביישים אותו. למחר כי אבו מפטרי מיני, למחר רת החלום, כשנפרדו ממנו שלושת התלמידים לאחר השיעור כהרגלם, אמר לו מתוך קפידתו, ליזלו רבנן בשלמה, ילכו החכמים בשלום, כדרך שאומרים למיתים. מסביר המערשה שהגמרא במסכת ברכות, בדף סמך דלת, אומרת שהנפרד מחברו אומר לו לך לשלום, ואילו הנפרד מן המת אומר לו לך בשלום. מתוך קפידתו רצה רב פאפה שהחלום מתקיים, ולכן נפרד מהם כדרך שנפרדים מן המיתים. ומעשה נוסף שאירה עם רב פאפה, אף הוא בעניין כבודו רב שימי ברשיה ושכיח כמי דרב פאפה. היה מצוי לפני רב פאפה ומקשלי טובה, היה מרבה להקשות על דבריו. יום אחד חז ידי נף על הלפי. יום אחד ראה רב שימי את רב פאפה נופל על פניו לאמירת תחנון. ושם ידע אמר רחמנה ליצלן מכיסופי דשימי. שמע רב שימי את רב פאפה מבקש יצילני הרחמן הקדוש ברוך הוא מן הבושה שגורם לי שימי בשאלותיו. משהבין רב שימי שאינו מבייש את רב פאפה בשאלותיו, קביל על השתיקותה, קיבל עליו לשתוק. קיבל על עצמו לשתוק, ואכן תו לא אקשלי, יותר לא יקשה לו על דבריו. מן המעשה הזה נראה כי מותר להוסיף ולבקש בקשות פרטיות בעת אמירת תחנון, כמבואר ברמב"ם הלכות תפילה פרק ה' הלכה י' ג'. דף ט' עמוד ב' בשורה השביעית שבה הגמרא ועוסקת בירידת המטר לצורך היחיד. אומרת הגמרא ואף ריש לקיש סבר כדעת רבי יוחנן להיל בדף ט' עמוד א', כי המטר יורד אף בשביל היחיד הזכאי לכך. דאמר ריש לקיש, מניין למטר שיורד בשביל יחיד? הכתיב בספר זכריה פרק י' פסוק א', שאלו מהשם מטר בעת מלקוש, מלקוש זה סוף עונת הגשמים, השם עושה חזיזים, עננים, ומטר גשם ייתן להם, לאיש עשב בשדה. מלקוש הוא כינוי לגשם היורד לאחר זמן ירידת הגשמים, לפעמים מתעורר בתקופה זו צורך רב לגשמים, והנביא מבשר בזה כי בעת הגאולה כשהתפללו ישראל על הגשמים בעת מלקוש, אז יענה להם הקדוש ברוך הוא ויעלה עננים ויתן להם מטר די הצורך, גם אם בדרך הטבע לא אמורים לרדת גשמים. כעת ריש לקיש מפרש את סיום הפסוק לאיש עשב בשדה, שאף לאיש אחד ועשב אחד ייתן השם מטר. מפרש ריש לקיש את סיום הפסוק. יכול היית לומר כי רק כשנצרכים הגשמים לכל, אז מביא הקדוש ברוך הוא מטר. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב שהקדוש ברוך הוא מוריד גשמים אפילו כשנצרכים הם לאיש, איש אחד בלבד. אי לאיש, אם רק לאיש, יכול היית לומר שהקדוש ברוך הוא מוריד גשמים עבור איש אחד, אך ורק אשר הוא זקוק לגשמים לכל שדותיו. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב שהקדוש ברוך הוא מוריד את הגשמים גם כאשר הוא זקוק לגשמים בשדה אחת בלבד. ועדיין אי, אם היה נאמר רק שדה, יכול היית לומר שהקדוש ברוך הוא מוריד גשמים רק כשהוא זקוק לגשמים לכל אותה השדה, אבל אינו מוריד גשמים לצורך חלק מן השדה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב שהקדוש ברוך הוא מוריד גשמים אפילו כשהוא זקוק לגשמים עבור עשב אחד בלבד. ומביאה הגמרא מעשה כדוגמה לירידת הגשמים עבור היחיד. כי היה כאותו מעשה דרב דניאל בר קטינה אבלי האי גינטה, היה לו גינה, הייתה לו גינה, כל יומה אבי אזיל וסייר לה, כל יום היה הולך ובודק אותה. כפי שקבע שמואל במסכת חולין דף קוף ה', שנכון שיבדוק אדם את נכסיו כל יום, כדי שימצא את הצריך תיקון בהם וימנע ממנו הפסד. ואמר, המישרה בי המיה, בערוגה זו צריך מים, והמישרה לא בי המיה, והערוגה זו אינה צריכה מים. ואתה מיטרה וכמש ככל אחד מבעי למיה, והיה מרגיע מטר, ומשקה את כל אותן הרוגות שזקוקות למים. מפרשת הגמרא את סוף הפסוק הנזכר, השם עושה חזיזים, דורשת הגמרא, מה היא? מה כוונת הכתוב השם עושה חזיזים בלשון רבים? אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מלמד שכל צדיק וצדיק כשנולד ובא לעולם, הקדוש ברוך הוא עושה לו מכין עבורו חזיז בפני עצמו, ענן מיוחד עבורו, ובו כמות מדודה של גשמים הנצרכים לו. בכדי שירדו הגשמים דווקא על אותם העשבים הזקוקים לגשם ולא ירדו במקומות הסמוכים להם שעלולים להינזק. הקדוש ברוך הוא שולח ענן ובו כמות גשם מדודה מותאמת לאותו צדיק לפי צרכיו, כך שישנם עננים רבים בגדלים שונים המותאמים לכל צדיק וצדיק. כך מסביר המהרש"א. מבררת הגמרא מהי חזיזים, אילו עננים נקראים חזיזים, משיבה הגמרא אמר רב יהודה, עננים פורחות, עננים קלים הפורחים בקלות ממקום למקום. מביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין מין עננים זה. אמר רבי יוחנן סימן למטר פורחות, גשם היורד תחילה מעננים פורחות מבשר על מטר רב שיבוא בעקבותיו. מבררת הגמרא מהי פורחות, כיצד נראים עננים פורחות, משיבה הגמרא אמר רב פאפה, עיבה כלישה, תות עיבה סמיכתה, ענן קלוש וקל הנמצא תחת ענן סמיך וכבד. מביאה הגמרא סימן לירידת גשם חזק ולסיומו, אמר רב יהודה נעילה מקמי מיטרי, אם החלו לרדת זרזיפים של גשם כקמח דק לפני הגשם, כלומר, שלאחריו יתחזקו הגשמים, אתם מיטרה, יבוא גשם, כלומר, סימנו שגשמים אלו יהיו מרובים ולא ייפסקו מהר. אבל אם יורד גשם קל בתר מיטרה, לאחר הגשם, כלומר, קודם ירד גשם חזק ונחלש, סימנו דפסיק מיטרה, שהמטר ייפסק. ורב יהודה נותן רמז לדבר, כאשר מתחיל לרדת גשם קל מקמי מיטרה, בעוד שלא ירדו גשמים לפניו, אתם מיטרה. אותו שיתחזק ויתגבר הגשם, וסימנך רמז לדבר, מעולתה, נפה של קמח, שבעת שמנפים את הקמח, תחילה יוצא הקמח דק ולבסוף אהבה יותר. קמח הוא התחינה של גרעיני החיטה יחד עם הסובין עם קליפת הגרעין. הקמח שמתקבל מתחינת הגרעין עצמו דק יותר מן הקמח שמתקבל מתחינת הסובין. כאשר מנפים את הקמח יוצא תחילה קמח הדק החודר לחורים בקלות יתירה, ורק לאחר מכן יוצא הקמח האהבה יותר. כך הגשם, תחילה יורד גשם קל ולאחריו גשם חזק יותר וממושך, ואילו כשמתחיל לרדת גשם קל דבטר מיטרה, לאחר ירידת גשם חזק יותר, אוטו דפסיק מיטרה, שהמטר ייפסק, וסימנך רמז לדבר, חריה דעיזי, צועת העיזים, שכשמפרישים העיזים צועתם, תחילה מפרישים בשטף גדול, ולאחר מכן קטן יותר, עד שפוסקות לגמרי, גם הגשם כך, שתחילה יורד גשם חזק יותר, ולאחריו גשם קל יותר, יתמעט עד שיפסק לגמרי. מספרת הגמרא, אולי איקלה לבבל, אולי הזדמן לבבל, אולי התגורר בארץ ישראל ורגיל היה לרדת לבבל בכדי להפיץ את תורת ארץ ישראל, ולפיכך מכונה נחותה יורד, כאמור בתלמוד הירושלמי במסכת קיליים ובמסכת כתובות בדף קוף י' מסופר שאולה נפטר בביקורו האחרון בבבל וארונו הוא עלה לארץ ישראל. אם כן, מספרת הגמרא, אולה הזדמן לבבל חזי מלא צנה דתמרי בזוזה, ראה שסל מלא בתמרים נמכר בזוז אחד בלבד, אמר אולה, מזונותיהם של הבבלי מצויים בזול ולא תורח, שהרי מלא צנה דדופשה בזוזה. סל מלא דבש, דהיינו תמרים, נמכר בזוז אחד בלבד, אם כן יכולים לעסוק תמיד בתורה בלא דאגת פרנסה, ואף על פי כן, בבלי לא עסקי באורייתא, הבבלים אינם עוסקים בתורה כראוי למי שאין לו דאגת פרנסה. לאחר מכן אכל אולה מן התמרים ובלילה יצערוה. בלילה ציירו אותו התמרים וגרמו לו לשלשל. תמרים גורמים לשלשל, כמו שאומרת הגמרא במסכת גיטין לדף עין, תמרי משכננן ומשלשלן, התמרים מחממות ומשלשלות. חזר בו אולה ואמר, מלא צנה דסכינה בזוזה, סל מלא בסכינים נמכר כאן בזוז אחד בלבד. כלומר, תמרים אלו קשים הם לגוף כסכינים, ומתוך שנמכרים הם בזול, אוכלים הרבה מהם ונגרם מכך צער. ואף על פי כן, בבלי יסקי באורייתא, בבלים עוסקים בתורה, כלומר, לפי מצבם הם עוסקים בתורה כראוי. מביאה הגמרא ברייתא דנה במקור מי הגשמים, תניא. שנינו בברייתא רבי אליעזר אומר, כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה. מקורם של מי הגשמים מהם שותה העולם הינו ממימי האוקיינוס ושאר ימים ונערות שמתדים ועולים לרקיע. ומעידים אילו נוצרים ענני הגשמים שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק ו' והד. דהיינו הבל יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. אמר לו רבי יהושע, כיצד אתה סבור שמקורם של מי הגשמים הוא ממימי האוקיינוס? והלא מימי אוקיינוס מלוכים הם, ואין בכוחם להצמיח תבואה, ברור איפה שמקורם של מי הגשמים שאנו משתמשים בהם ומצמיחים את התבואה, אינו במימי האוקיינוס. השיב רבי אליעזר ואמר לו, אף שהמים במקורם מלוכים הם, מתמתקין בעבים, כלומר, המים מעצורים בעננים מינם מתוקים, שכן רק המים מתעדים והמלחים המעורבים בהם נשארים למטה. כמו שאם נרתיח סיר ובו מים מלוכים ונחסהו בספוג, אז המים שיספגו בו יהיו מתוקים. כך אומר היפה תואר על פי האבן עזרא במגילת קהלת, פרק א' פסוק ז'. ויה הברית את שיטת רבי יהושע עצמו אודות מקור מי הגשמים. רבי יהושע אומר, כל העולם כולו ממים עליונים הוא שותה. בתחילת הבריאה הייתה כל הארץ מכוסה מים, וכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא היה עומד באוויר ומרחף מעל פני המים, ועל ידי מאמרו של הקדוש ברוך הוא ביום השני של הבריאה הבדיל השם את המים באמצעם, על ידי הרקיע, על ידי השמיים שנפרס באמצעם, כנאמר ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, ואי כן. לדעת רבי יהושע, מקורם של מי הגשמים ובמים העליונים אשר מעל הרקיע. והבן יהוידע מפרש, הכוונה היא למים רוחניים היורדים מלמעלה שמתגשמים בעת ירידתם למטה. אז רבי יהושע אומר, כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה, שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' למטר השמיים תשתה מים, הרי שמקור המטר אינו מן השמיים, מן המים שבשמיים. אלא מה אני מקיים, כיצד אני מפרש את הפסוק ועד יעלה מן הארץ, שמה שמע שמקור מי הגשמים ובהידים העולים מן הארץ? מסביר רבי יהושע, מלמד שהעננים מתגברים ועולים מן הארץ לרקיע ופותחים פיין כנוד, מן מיכל ומקבלים מי מטר מן השמיים, שנאמר בספר איוב פרק ל"ו פסוק ז', יזוקו מטר לעידו, יצקו הרקיעי מים לעננים, ומנוקבות הם העננים ככברה כנפה, ובאות ומחשרות מים, משירות טיפות מים מן הנקבים על גבי קרקע, שנאמר בספר שמואל ב' פרק כ"ב פסוק י"ב, חשרת מים עבי שחקים, האבים הנמצאים בשחקים, שחק הוא אחד מרקיעי השמיים, אז האבים הנמצאים בשחקים ועשויים ככברה משירים על הארץ את המים שבהם. ואין מרחק בין טיפה לטיפה אלא כמלוא נימה, כשיעור מלוא אוביו של חוט השערה, ואף על פי כן אינן מתחברות הטיפות. ולו היו הטיפות מתחברות זו לזו, הארץ הייתה נשחטת על ידם. כאמור במסכת בבא בתרא בדף ט"ז עמוד א'. אז יוצא שדבר זה מוסכם על כולם, שהעננים אכן מתאבים מידי המים שבארץ, ומחלוקתם של רב לזר ורבי יהושע במקור מי הגשמים היורדים מן הענן. לדעת רבי אליעזר, עדי המים שעלו מן הארץ הנמצאים בענן מתעבים והופכים לנוזלים. וכאשר טיפות המים שבעננים נעשות כבדות, האוויר אינו יכול עוד לשאת את משקלן, והם נופלות על הארץ. אבל לדעת רבי יהושע, מקורם של מי הגשמים היורדים מן העננים, ובמים העליונים המגיעים אל העננים ומשם יורדים אל הארץ. ולאחר שרבי יהושע פירש שמקור מי הגשמים הוא מהמים העליונים, הוא מוסיף ומציין שהעננים הם ככברה. משום שיש לשאול על דבריו, מבינים אנו היטב, מדוע לדעת רבי אליעזר יש צורך בעננים? שכן כך מתרחשת הפיכת העדים למי גשמים. אבל לדברי רבי יהושע שמקורם של מי הגשמים הם במים העליונים, מדוע כלל יש צורך בעננים? הרי יכולים המים לרדת אישר מן הרקיע לארץ. לכן פירש רבי יהושע שהעננים מנוקבים ככברה ומשמשים לצורך חלוקת המים לטיפות מרובות כדי שלא תשחט ופיזורן יהיה בשווה. כך מסביר העץ יוסף על העין יעקב. ממשיכה הברייתא ואומרת, הפסוקים המובאים להלן נכתבו ללמדך שגדול וחשוב יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ. שנאמר בספר איוב פרק ה' פסוק ט', עושה גדולות ואין חקר, עושה גדולות שאין אפשרות לחוקרם ולדעתם. וכתיב ופסוק זה עוסק בירידת הגשמים, כפי שניתן ללמוד מסמיכותו לפסוק בספר איוב באותו פרק, פרק ה' פסוק י', הנותן מטר על פני ארץ. הרי שמשתמש הכתוב בנוגע לירידת הגשמים בלשון אין חקר. וכתיב להלן, וגם בנוגע לבריאת שמיים וארץ משתמש הכתוב בלשון אין חקר, כפי שכתוב בספר ישעיה פרק מ' פסוק כוח. הלא ידעת אם לא שמעת, אלוקי עולם השם בורא קצות הארץ, לא יף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. מכך שהכתוב משתמש בנוגע לירידת הגשמים באותה הלשון, בא משתמש בנוגע לבריאת שמיים וארץ, יש ללמוד שגדול וחשוב יום הגשמים, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ. דנה הגמרא בדרשתו של רבי יוחנן לפי מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע. מבררת הגמרא כמן אז לה, כשיטת מי הולך ומתפרש הפסוק הבא על פי דרשתו של רבי יוחנן, דכתיב בתהילים קוף דלת, משקה הרי מעליותיו. ואמר רבי יוחנן מעליותיו, הכוונה מהמים הנמצאים בעליותיו של הקדוש ברוך הוא. ואומר רש"י שרבי יוחנן מפרש כי הכתוב מעליותיו מציין את מקור מי הגשמים מהם מושקים מהרים, אבל אולי דבריו ניתן היה לפרש כי מעליותיו מציין את מקומו של הקדוש ברוך הוא העומד בעליותיו, ומשם הוא פועל שיורידו העננים גשמים על ההרים. אז אם כן, אומר רבי יוחנן מעליותיו, הכוונה מהמים הנמצאים בעליותיו של הקדוש ברוך הוא. אז כמן, כמו איזה דעה מתפרש כך הפסוק, ודאי כשיטת רבי יהושע שמקור מי הגשמים הוא מן המים העליונים. כי לא היינו מפרשים את המילה מעליותיו, שזה בא לציין את מקומו של הקדוש ברוך הוא, הפסוק היה מתפרש היטב גם לדעת רבי אליעזר, שכן ייתכן שהקדוש ברוך הוא משקה את הערים במים שמקורם מן המים שבארץ, אבל על פי פירושו של רבי יוחנן שכוונת הכתוב לציין את מקור מי ההשקיה שאינם באים מן המים העליונים, אז לכאורה אין הכתוב תואם את שיטתו של רבי אליעזר שמקורם של מי הגשמים הוא מן המים שבארץ. דנה הגמרא כיצד התיישב עכשיו הפסוק לדעת רבי אליעזר, ורבי אליעזר הסובר שמקור מי הגשמים הוא מן המים שבארץ, כיצד הוא יישב את הפסוק לפי דרשתו של רבי יוחנן? תרץ את הגמרא גם לשיטתו כיוון דסלקי להתם, מכיוון שקודם לירידתם עולים המים לשמיים, משקה מעליותיו קרי להו, הכתוב מציין את מקומם של המים בזמן הסמוך לירידתם. ומוכרחים אנו לומר שלפעמים מציין הכתוב את מקומו האחרון של הדבר כמקורו, דהי לא תאים האחי שאם לא תאמר כן, כיצד תפרש את הכתוב בפרשת התוכחה בספר דברים פרק כוח פסוק כ"ד, ייתן השם את מטר ארצך אבק ואפר מן השמיים. איך היא משכחת לה? איך אתה מוצא אופן זה? והרי אין אבק ואפר בשמיים, אלא ודאי כוונת הכתוב, כיוון דמדלי לאטם, שכיוון שהאבק והאפר מתרוממים מן הארץ לשמיים קודם ירידתם, מן השמיים קרי לי, מציין הכתוב שמקורם מן השמיים, אך הנמי. כך גם בנוגע למקור מי הגשמים, כיוון דסלקי לאטם, כיוון שמי הגשמים עולים לשמיים, אמנם מן המים שבאוקיינוסים ובנערות, אבל הם עולים למעלה, מעליותיו קרי לי, כיוון שעולים הם לשמיים, מציין הכתוב שמקורם של המי הגשמים הוא מן השמיים. דנה הגמרא בדרשתו של רבי חנינא לפי מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע. שואלת הגמרא כמן אז לאדם רבי חנינא, כשיטת מי מתפרשת דרשת רבי חנינא לפסוק בתהילים למד ג', כונס כנד מי הים נותן באוצרות תאומות. דרש רבי חנינא את התיבות נותן באוצרות תאומות, מי גרם לאוצרות והסמי הדגן שהתמלו בר תבועה? מי הגשמים שמקורם בתאומות במים שבארץ. כמויות גדולות של מים המכונסים במקום אחד נקראים תאומות, מסביר המצודת ציון על הפסוק. ודאי הדרשה הזו מתפרשת כרבי אליעזר הסובר שמקור מי הגשמים הוא מן המים שבארץ. ולפי דרשתו של רבי אליעזר גם חלקו הראשון של הפסוק מתפרש בעניין ירידת הגשמים, כונס כנד מי הים. הקדוש ברוך הוא כונס וצובר את מי הים בעננים, ועל ידי כך מי הים גורמים לאוצרות שהתמלו בר, כפי שמתפרש בחלקו השני של הפסוק. שואלת הגמרא ורבי יהושע, הוא הרי סובר שמקור מי הגשמים הינו במים העליונים, איך הוא יפרש את הפסוק? משיבה הגמרא, יכולו ליישב ולומר, ההוא. הפסוק הזה עוסק בבריאתו של עולם, אז כינס הקדוש ברוך הוא את כל המים שבארץ אל מקום אחד ונתנם באוצרות כדי שלא ייצאו מגבולם, וממילא כך מתפרש הפסוק, כונס כנד, כמו נוד, מין מיכל שמכונסים בו מים, נותן באוצרות תאומות, נותן את המים שהיו מפוזרים על כל הארץ באוצרות. בזמן בריאת העולם כל הארץ הייתה מכוסה במים, וביום השלישי לבריאתו כינס הקדוש ברוך הוא את כל המים למקום אחד ונתגלתה היבשה, כתוצאה מכך המים נערמו לגובה רב, אולם המים אינם שווים עוד ליבשה, על אף שדרך המים לרדת למטה. כך מסביר הרד"ק את הפסוק. זאת ועוד, גלי הים מגיעים עד לשפת הים ואינם יכולים לצאת משם. משל היו כנוסים בתוך אוצרות, שהחול אשר בשפת הים משמש כגבול וכחומה, שאין המים יכולים לחצותם. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בשבח מי הגשמים שבארץ ישראל, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, ארץ ישראל נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף, שנאמר על התורה המכונה חוכמה שהייתה קיימת. כאמור בספר משלי פרק ח' פסוק חבב, עד לא עשה ארץ, דהיינו כינוי לארץ ישראל וחוצות כינוי לחוץ לארץ, כלומר התורה נבראה עוד קודם שנבראו ארץ ישראל ושאר הארצות, ומכך שהכתוב מזכיר את ארץ ישראל ושאר הארצות בזה אחר זה, ולא כלל אותם בתיבה אחת, יש ללמוד שתחילה נבראה ארץ ישראל, ולאחר מכן נברא כל העולם. ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו בגשמים, ואילו את כל העולם כולו הקדוש ברוך הוא משקה בגשמים על ידי שליח, שנאמר בספר איוב פרק ה' פסוק י', הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות, כלומר בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא עצמו נותן מטר, ואילו בשאר הארצות הקדוש ברוך הוא שולח מטר ואינו נותן בעצמו. ארץ ישראל שותה מי גשמים, מקבלת את עיקר מי הגשמים שבעננים, ואילו כל העולם כולו מקבל מתמצית מן הנשאר בעננים לאחר שהתרוקנו, שנאמר נותן מטר על פני הארץ ושולח מים על פני חוצות, כלומר בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נותן את המטר, היינו עיקר המים, ואילו בשאר הארצות הקדוש ברוך הוא שולח מים סתם, שאריות הגשמים. ארץ ישראל שותה תחילה, מקבלת את הגשמים תחילה, וכל העולם כולו מקבל את הגשמים לבסוף, שנאמר נותן מטר על פני הארץ ושולח מים על פני חוצות. הרי שתחילה הוא נותן מטר בארץ ישראל, ורק אחר כך שולח מים על פני חוצות. מביאה הברייתא משל אודות מעלת מי הגשמים בארץ ישראל על פני אלו שבחוץ לארץ. משל לאדם שמגבל את הגבינה, מערב ומגבל את הגבינה, שתחילה נוטל הוא את האוכל, את הגבינה הסמיכה, ומניח את הפסולת, את מי החלב. כך ארץ ישראל מקבלת את עיקר הגשמים, ומניחה את הנותר לשאר הארצות. אומר המהרש"א, שבמשל הזה נרמזים שלושת המעלות שיש למי הגשמים שבארץ ישראל. כשם שהמגבל נוטל תחילה את הגבינה, כך ארץ ישראל נוטלת את מי הגשמים תחילה. כשם שאחרים נוטלים את הפסולת, כך שאר הארצות מקבלים את תמצית מי הגשמים. וכשם שהמגבל נוטל את הגבינה בעצמו ומניח את הפסולת לאחרים, כך הקדוש ברוך הוא נותן בארץ ישראל את מי הגשמים בעצמו, ומניח את הגשמים לשאר העולם ונותנם על ידי שליח. שבה הגמרא לדון במחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע. אמר מר ובא לאל בדפתת עמוד ב' בברייתא, שלדעת רבי אליעזר מי האוקיינוס המלוכים הם מקור הגשמים, וממתקין הם באבים, כלומר המים העצורים בעננים אינם מתוקים, שכן רק המים מתאדים והמלחים המעורבים בהם נשארים למטה. מברר את הגמרא מנעלי, מניין למד זאת רבי אליעזר? משיבה הגמרא, דאמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, נאמר פסוק דומה בשני מקומות בשינוי לשון, בשירת דוד האמורה בספר תהילים פרק חי, כתיב חשכת מים עבי שחקים, חשכת בחף, ואילו בשירת דוד האמורה בספר שמואל ב' פרק חב ב', כתיב חשרת מים עבי שחקים, חשרת בריש. שינוי הלשון הזה הוא בא לדרשה, שכל כף תול את האות כף מן המילה חשקת ושדי הריש, ותטיל אותה ותצרף אותה לתיבת חשרת הדומה לה, ובה מצויה האות ריש, וקריבה, ובצירוף האות חף לתיבה חשרת, נקראתי חק שרת. ומכיוון שהאותיות ה' וח' מתחלפות זו עם זו, הרי זה כמו שכתוב הכשרת מים עבי שחקים, כלומר, תהליך היווצרות מי הגשמים בעננים שבשחקים מכשיר ומתקן את המים המלוכים, וזה המקור לדבריו של רבי אליעזר, שמי האוקיינוס מתמתקים בעבים. שואלת הגמרא, ורבי יהושע סובר שמקור מי הגשמים הוא במים העליונים המתוקים, ואינם צריכים תיקון והכשרה, בהניקראי מי דריש באומה הוא דורש מן הפסוקים הללו חשרת מים וחשקת מים. משיבה הגמרא, סבר לה, סובר רבי יהושע, שיש לדרוש מן הפסוקים, כי עד החיית הרב דימי אמר, כשבא רב דימי לבבל, הוא אמר, אמרי במערבה, אמרו בני הישיבה, נאור ענני, כאשר העננים קלים ובהירים, זעירים מוי, מימיהם מועטים, וכאשר חשוך ענני, העננים חשוכים וקיים, סגיין מוי, מימיהם מרובים. ודבר זה נרמז בלשון הכתוב חשקת מים, שכאשר העננים חשוכים יש בהם מים מרובים, ומלשון זו יכולים אנו אף לדייק, ולהבין שכאשר אין העננים חשוכים אלא בהירים, יש בהם מים מועטים. ואת הכתוב חשרת מים דורש רבי יהושע מלשון אשרה, כפי שאמרה הגמרא לאל בדפתת עמוד ב', שהעננים מנוקבים ככברה ומשאירים דרך הנקבים שבהם את הטיפות על הארץ. כך מסביר רשי. דנה הגמרא בדרשה נוספת לפי מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע, כמן אז לעד תניא כדעת מי הולך ומתפרש מה שלמדנו בברייתא, מים העליונים אינם נסמכים על דבר, אלא במאמרו של הקדוש ברוך הוא הם תלויים כבריחה עומדת באוויר, וכפי שהסברנו לאל, בתחילת הבריאה הייתה כל הארץ מכוסה במים, וביום השני של הבריאה הבדיל השם את המים באמצעם על ידי הרקיע שנפרס באמצעם, כפי שנאמר, ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, ולשון הכתוב בתוך המים מורה על כך שמקומו של הרקיע הוא בדיוק באמצע המים, דהיינו שהמרחק שיש בין המים העליונים לרקיע שווה בדיוק למרחק שיש בין המים התחתונים לרקיע, ומכיוון שהמים התחתונים אינם צמודים לקרקע, ברור הוא הדבר שאף המים העליונים אינם צמודים לרקיע, אלא עומדים ותלויים באוויר שמעליו מכוח מאמרו של הקדוש ברוך הוא. כך מפרש את הדברים רשי בפירושו בתורה. אז אם כן נאמר בברייתא, המים העליונים אינם נסמכים על דבר, אלא במאמרו של הקדוש ברוך הוא הם תלויים כבריכה עומדת באוויר, ופירותיהן זעתם ולחותם של המים העליונים הם מי הגשמים, שנאמר בתהילים קוף דלת, מפרי מעשיך תשבע הארץ, מן הפרי, כלומר מהזהה והלחות של המים העליונים אשר בשמיים המכונים מעשיך, תשבע הארץ. ומסביר רבינו בחיי שהשמיים בייחוד נקראים מעשה השם, כפי הנאמר על השמיים בתהילים ח', כי ירא שמך מעשה אצבעותיך. שואלת הגמרא, כמן, כמו מתפרשת הדרשה הזו בברייתא? ודאי כי רבי יהושע סבור שמקורם של מי הגשמים הוא מהמים העליונים. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר הסובר שמקור מי הגשמים הוא במים שבארץ, כיצד הוא יפרש את הפסוק מפרי מעשיך תשבע הארץ? משיבה הגמרא, יכול הוא ליישב ולומר כי ההוא פסוק זה במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא דכתיב. כלומר, אין כוונת הכתוב שהארץ צבעה מפירות המים העליונים, אלא מן המים התחתונים עצמם, שהם פרי מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. כך מסביר את הגמרא המהרש"א. מביאה הגמרא ממרא בעניין ירידת מי הגשמים שבכל העולם. אמר רבי יהושע בן לוי, כל העולם כולו מתמצית. גן עדן הוא שותה. משיערי מי הגשמים של גן עדן הוא שותה, שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק י', ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. וכשם שהנער היוצא מעדן משקה תחילה את הגן, ורק לאחר מכן נחלק הנער לארבעה נערות קטנים, אז סובבים את העולם ומשקים אותו במים שנותרו, כך מי הגשמים משקים תחילה את גן העדן, ורק לאחר מכן מי הגשמים הנותרים משקים את כל העולם. מביאה הגמרא סייעתא לדבריו של רבי יהושע בן לוי, תנא שנינו בברייתא מתמצית, בית כור שותה תרכב. מן המים הנשארים בכלי גדול היכול להשקות שדה בית כור, שדה אשר בגודלה ניתן לזרוע כור תבואה, ניתן להשקות שדה תרכב, שדה אשר בגודלה ניתן לזרוע תרכב תבואה, שגודלה הוא 1 חלקי 60 מבית כור. מידת כור הינה 30 סאה, מידת תרכב הינה חצי סאה, כך ששדה תרכב הינו 1 מ-60 משדה בית כור. וכשם שלשדה תרכב די בתמצית מן המים הנצרכים להשקיית שדה בית כור, כך לעולם שהינו 1 מ-60 מן הגן, כפי שתפרש הגמרא בברייתא להלן, די בתמציתם של מי הגשמים המשקים את הגן. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיעה במסכת פסחים בדף צד ד' עמוד א', ארץ מצרים אביה, גודלה 400 פרסה על 400 פרסה, ושיעורה הוא 1 מתוך 60 בגודלה של ארץ כוש. ושיעורה של ארץ כוש הוא 1 מתוך 60 בגודלו של כל העולם, ושיעורו של כל העולם הוא 1 מתוך 60 בגודלו של הגן של עדן, ושיעורו של הגן הוא 1 מתוך 60 לעדן עצמו, ועדן הוא 1 מ-60 לגיהינום. נמצא אם כן שגודלו של כל העולם כולו אינו אלא ככיסוי כדירה לגיהינום, כלומר קטן הוא מאוד לעומת הגיהינום, כפי שכיסוי הכדירה קטן הוא מאוד לעומת הכדירה עצמה. ויש אומרים גיהינום אין לה שיעור. אומר המהרש"א, אין דבר גדול מהגיהינום שניתן להשוותו אליו, בדומה להשוואה שערכה ברייתא בין כל הדברים הקטנים מן הגיהינום. אכן שיעורו של הגיהינום עצמו ידוע, שמכיוון שעדן הוא 1 מ-60 לגיהינום, כפי שפירש תנא קמא, אם כן הגיהינום הוא פי 60 מעדן. ויש אומרים עדן אין לה שיעור, והכוונה שהגיהינום כל כך גדול הרבה יותר מפי 60 מעדן, כך שלא ניתן להשוותה לגיהינום ולומר ששיעורה הוא 1 מתוך 60 לגיהינום. כך אומר המהרש"א. מביאה הגמרא ממרא עוסקת בריבוי התבואה בבבל. אמר רבי הושעיה, מה ידכתיב, מה כוונת הכתוב בספר ירמיה פרק נ"א פסוק י"ג, בו מתנבא ירמיה על בבל ומכנה אותה שוכנת על מים רבים רבת אוצרות. יש לדרוש זאת כך, מי גרם לבבל שיהיו אוצרותיה מלאות בר תבואה? הווה אומר, מפני ששוכנת על מים רבים, משופעת היא במים, משום שנמוכה היא יותר מכל הארצות, ומי הגשמים היורדים בארצות האחרות זורמים אליה. מלבד זאת שהתבואה צומחת במידה רבה בארץ המשופעת במים, נגרמת מכך רווחה ועשירות לבני המקום, משום שהתבואה נמכרת בזול ואין הם נדרשים להזיל מכיסם ממון רב בשביל לרכוש תבואה. ומלבד זאת, ייתכן שמוכרים הם את התבואה ביוקר למקומות בהם קיים מחסור בתבואה, ומתוך כך הם מתעשרים. והפסוק הזה הוא מנבואת ירמיה על חורבנה של בבל. וגם סיומו של הפסוק, בקיצך עמת ביצעך, נדרש בעניין המים, בקיצך סופך יבוא ולא יהיה לך עוד מים מרובים בעמת המים, ובביצך ביצעי המים שהם מין בריחות מים, גם שם לא יהיה מים. ממרה נוספת בעניין הזה, אמר רב, עתירה בבל, עשירה היא בבל דחצדה בלא מיטרה, שקוצרים בה את התבואה ללא מטר, כלומר התבואה גדילה בה אף ללא מטר, ולפיכך יש בה תבואה מרובה. אמר אביי, נקטינן מסורת בידינו שבבבל קוצרים את התבואה ללא מטר, וזאת משום שאדמת בבל טובעני ולא יופשני. לחה ובוצית ואינה יבאישה. אז רשי מפרש שהבאי נותן טעם לדברי רב ומפרש מדוע בבל אינה זקוקה למטר לצורך גידול התבואה, אבל תוספות בדיבור המתחיל תובעני מפרשים שהבאי אמר דבר בפני עצמו שעדיף להיות בארץ שהיא לחם אשר להיות בארץ יבאישה, ודבריו לא מדברים כלל על בבל. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמיה הגדולה בדף ט' במסכת תענית עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מותר לנסות את השם ומניין? שאלה שנייה, אם באים מטר ופרנסה רק בזכות הרבים? שאלה שלישית, אילו ג' מתנות הובאו לישראל ובזכות אילו ג' פרנסים? שאלה רביעית, כשיורד גשם דק נהיה לה, למה הוא סימן? שאלה חמישית, מאילו מים שותה העולם? והשאלה האחרונה לדף ט', מה ביור הפסוק נותן באוצרות תאומות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, טוב בחסלב, י' ז' בחסלב תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף ט', במסכת תענית. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, חי בחסלב, י' ח' בחסלב תשפ"ב, ונלמד דף י' במסכת תענית. המסכת העשירית מתחילת השס, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.